יבמות, דף למדחת, מתחילים בעזרת השם, במשנה. מסופר במסכת כתובות, דף סמך ב', בנו של רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, התחתן עם ביתו של רבי יוסי בן זמרה. סיכמו ביניהם ש... הוא ילך וילמד תורה בבית המדרש במשך 12 שנה ברציפות. ורק לאחר מכן הוא יחזור לביתו זו אשתו. כך היה. במהלך אותם 10 שנים מסתבר שאשתו השיחה דעת לגמרי מכל הניסויים. ומכיוון שעשר שנים, יותר מ-10 שנים, היא לא הייתה עם בעלה, וגם כנראה גם לא המתינה לו, כך צריך לומר. שיחה דעת לגמרי מכל העניין. אז כשהוא חזר אחרי 12 שנה, היא הפכה להיות עקרה. כמו שלמדנו בדף למדלד, שהאלמנה שמתחתנת אחרי למעלה מ-10 שנים, אם היא לא התכוונה להתחתן בתוך אותם 10 שנים, היא לא חשבה להתחתן, לא היה דעתה להינשא, היא יכולה להפוך להיות עקרה. עד שהיא חיכתה 12 שנה. כעת מה עושים? לא יהיה לה בנים? ויש כאן בעיה יותר גדולה. הוא הרי חייב לקיים מצוות פריה ורבייה. אז רבי הקדוש אמר, מה נעשה כאן עכשיו? אם הבן שלי יגרש אותה, אז יאמרו, זו לשב שמרה? זו לשב המתינה, שמרה זה מלשון המתנה. מה עשה רבי הקדוש? ביקש עליה רחמים והיא נפקדה. זכתה להוליד. כדי שלא יאמרו על האישה הזאת לשב שמרה. מה הכוונה שמרה? המתינה. כותב כאן רש"י הקדוש. שעל שם שמרה, שאמר רבי הקדוש, זו לשב, שלא אמרו שהיא לשב שמרה, על שם זה אישה שבעלה מת ולא ישיר בנים, והיא זקוקה להתייבם והיא נופלת לפני היבם לאיבום, היא נקראת שומרת יבם. מה היא שומרת אותו? מה יש לשמור? שומרת מלשון ממתינה ומצפה, מצפה ליבם שייתן ייבום או חליצה. במשך אותה תקופה שהיא שומרת יבם, שממתינה לקבל ייבום או חליצה, שנפלו לה נכסים כגון ירושה מאביה. אישה נשואה שיש לה נכסים, או שנפלו לה נכסים בירושה, הסדר הולך שהנכסים עצמם שייכים אליה, והבעל זוכה בפירות. אם זה עץ, אז הפירות. אם זה שכירות, אז מן הסתם בדמי שכירות. הוא זוכה בפירות. כאן, שהיא ממתינה ליבם, יש איזושהי זיקה, יש איזשהו שיעבוד שהיא משועבדת ליבם. מודים בית שמאי ובית הלל, שהנכסים האלה הם בבעלותה. וזה שהיא זקוקה לייבום, היבם לא יכול לעכב אותה מלמכור או לתת מתנה את הנכסים האלה. שמוכרת ונותנת את הנכסים האלה, והמחירה או הנתינה קיימים. זה כשהשומרת יבם בחיים. ואם היא מתה, מה עושים עם הנכסים שלה? מה יעשה בכתובתה? כשהבעל הראשון התחתן איתה, הוא התחייב לה בכתובה. התחייב לה שייתן לה, אם הוא יגרש אותה או שהוא ימות, 100 או 200 זוז. היו לה נכסים לפני שהיא התחתנה. אם היה לה הסכם עם בעלה, ובעלה כתב וחתם לה, שהוא מתחייב, כשהוא יגרש אותה או כשהוא ימות, לתת לה את השווי של הנכסים שהיא הכניסה אליו מנכסיו, כמה שהם שווים בזמן הנישואים, זה נקרא נכסי צאן ברזל. ובנכסים הנכנסים עם האישה לבית בעלה, מה שנקרא נכסי מילוג, ויוצאים אמה אם היא מתגרשת או מתעלמת ממנו. נכסים שהיו לה לפני החתונה, והנכסים עצמם שייכים אליה, והבעל אוכל פירות. והיא עכשיו מתה, אותה שומרת יבם. יש כאן ספק מי מקבל את הירושה שלה. מצד אחד עומדים משפחה של הבעל, היוון. אישה נשואה שנזכה להיבדל לחיים טובים, מתה בחיי בעלה, בעלה יורש אותה. אז כאן היוון טוען, אני זוכה בירושה, אני היורש. מצד שני, באים המשפחה של האישה הזאת ואומרים, היא הרי לא התחתנת איתה בסוף. היא רק המתינה לאיבום. אז מה לך ולירושה שלה? אנחנו צריכים לרשת יורשי האישה. יורשי האב של האישה. כי אם היא לא נשואה, אז האבא יורש אותה. בית שמאי אומרים, מכיוון שיש כאן ספק, יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב. היא נחשבת ספק נשואה, ומספק היוון זוכה בחצי מהירושה, והיורשים מצד האביה, האבא או האחים, לפי הסדר של היורשים, הם זוכים בחצי השני. זה בית שמאי אומרים. ובית הלל אומרים, כלל, מכיוון שיש כאן ספק, הנכסים נשארים בחזקתם. מה זאת אומרת? תלוי איזה סוג נכס. כתובה שהבעל יתחייב לה כשהוא יתחתן איתה, אם הוא ימות או יגרש אותה, או אותם נכסים שהיא רשמה בכתובה, הוא יתחייב לה בכתובה שהוא משתמש בנכסים האלה, אבל אם הוא יגרש אותה או שתתעלמן ממנו, היא תקבל מנכסיו את השווי של הנכסים האלה, מה שנקרא נכסי צאן ברזל, שגם הם כתובים בכתובה, בחזקת יורשי הבעל. אפשר לגבות את הכתובה מחיים. עדיין היוון היה מוכן להתחתן איתה, לייבם אותה. לעומת זאת הנכסים שהיו שייכים אליה, רק שהבעל אמור לאכול פירות, הנכנסים והיוצאים ממה שנקרא נכסי מילוג, הם בחזקת יורשי האב, כי הם היו שייכים אליה, ומי שיורש אותה, זה המשפחה שלה, הבעל לא היה לו רשות בכל אותם נכסים, בנכסים עצמם. אומרת המשנה הלכה נוספת, ברגע שהיוון ייבם את היבמה שלו, כנסה, הרי כי אשתו לכל דבר. אבל מה? הוא לא מתחייב לכתובה. למה? הוא בלבד שתהיה כתובתה על נכסי בעלה הראשון. הכתובה של היבמה הזאת, היא גובה אותו, אם היא תצטרך, מהנכסים של הבעל הראשון. למדנו במשנה, שכל זמן שהיבמה ממתינה לייבום והיא עדיין בחיים, הנכסים שלה שמקבלת בירושה, בבעלותה ב-100%. כולם מודים בזה. לעומת זאת, ברגע שהיא מתה, אז יש ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל. בית שמאי אומרים, שמתחלקים יורשי היוון, והיורשים של האישה. בית הלל אומרים שהנכסים בחזקתה, ולכן מי שיורש אותה זה יורשי האב. נכסים מנכסים ויוצאים ממה. מה ישנה רישה? מה שונה תחילת המשנה שמדברת על, לכאורה על מקרה שהיבמה ממתינה לאיבום? דלא פליגי, שבית שמיים מודים לבית הלל שהנכסים בחזקתה והיא יכולה למכור, היא יכולה לתת אותם במתנה למי שהיא רוצה, את אותם נכסי מילוג. ומה ישנה סיפה? מה ישתנה ברגע שהיא מתה, בחלק השני במשנה, לפליגי בית שמי. בית שמי אומרים, רגע, יש כאן חלק ששייך ליוון בנכסי המילוג. חצי, חצי. חצי למשפחת היוון וחצי למשפחת היבמה. אז מביאה הגמרא על זה ארבעה הסברים. הסבר הראשון הוא ההסבר של אולה. אמר אולה, רישה, מה שמדובר בתחילת המשנה, דנפלה לאיבום, כשהיא עדיין הייתה בקושי ארוסה לבעלה. ובקושי קידש אותה, הבעל הראשון. הרי כשמתחתנים עם אישה, יש מהתורה שני שלבים. שלב ראשון קידושין, שלב שני נישואין. קידושין זה הקניין, האישה נקנית בשלוש דרכים, או בכסף, שווה כסף, מה שנותנים את הבת קידושין, או בשטר שהוא נותן לה בשביל לקדש אותה, או בביאה לשם קידושין. אחר כך יש חופה שזה הנישואין. כאן מדובר שלא היה נישואין, היה רק קידושין. מה שמקובל בזמננו, שעושים את הקידושין והנישואין ביחד. אבל בזמן המשנה, בזמן התנאים, היה שני שלבים שונים, היה קידושין בנפרד, לאחר מכן, אם זה היה בתולה, ממתינים לה 12 חודש. כמו שמובא במשנה הראשונה, בתחילת מסכת כתובות, נותנים לבתולה 12 חודש. רק אחרי שנה שלמה בערך, עושים נישואין. אז מדובר כאן שהיא רק הייתה ארוסה, רק הייתה מקודשת. ואז הוא מת, לפני שהספיקו להתחתן. וסייפה, לעומת זאת מה שכתוב שכשהיא מתה, יש ויכוח בית שמאי ובית הלל, מדובר דנפלה כשהיא נשואה. היא הייתה כבר נשואה ליוון. והגמרא הולכת ומפרטת. כסבר אולה, זיקת ארוסה, אישה שהייתה בסך הכל ארוסה לבעלה, מקודשת לבעלה, לא נשואה. ובעלה מת, וזקוקה כעת לאיבום אצל אח של בעלה, עושה ספק ארוסה. אז היא נחשבת ספק, אולי היא ארוסה. דעת בית שמאי, שאישה שקיבלה קידושין והיא רק ארוסה, אם נפלו לה נכסים, נאמר בירושה מאביה, סוברים בית שמאי שהנכסים הם שייכים אליה באופן מושלם, והיא יכולה למכור את הנכסים האלה. אף אחד לא יכול לעכב בעדה. לכן, כל שכן, כשהיא רק ספק ארוסה, בזמן שהיא נפלה לאיבום, כשהיא הייתה ארוסה לבעל הראשון, ודאי שהיא יכולה למכור את הנכסים שהיא הרשה. ואפילו בית הלל שסוברים שהארוסה לכתחילה לא יכולה למכור. ובדיעבד אם היא מכרה רק אז המחירה קיימת, כאן שזה רק ספק אם היא ארוסה, בית הלל מודים שהיא יכולה למכור לכתחילה. ולכן הרי שהמשנה אומרת שאם נפלו לשומרת היוון נכסים בירושה, גם בית הלל מודים שיכולה למכור את הנכסים האלה לכתחילה והמחירה תהיה קיימת. אבל בחלק השני במשנה, שיש ויכוח בית שמאי ובית הלל, מדובר כשהיא כבר הייתה נשואה לבעל הראשון ואז הוא מת בלי בנים. וזיקת נשואה כשהיא נופלת לאיבום לפני היוון כשהיא הייתה נשואה, עושה ספק נשואה. והרי אישה נשואה, אם היא יורשת נכסים, הרי ודאי שהיא לא יכולה למכור אותה, את הנכסים האלה. כי הבעל הרי מקבל את הפירות מהנכסים. לבעל שיעבוד, שהנכסים משועבדים אליו. ולכן גם אם היא מכרה את הנכסים, הבעל יכול להוציא אותה מהלקוחות את הנכסים האלה. וכאן, כשהיא רק זקוקה לאיבום כי הייתה נשואה לבעל הראשון, זה עושה אותה ספק נשואה. במקרה כזה, יש ויכוח בית שמאי ובית הלל. דעת בית שמאי, תראה, הרי יש חזקה שהנכסים משועבדים לבעל, אבל מצד שני, הנכסים גם משועבדים אליה. אם כן, חולקים יורשי הבעל ויורשי האישה ברגע שהיא מתה. לעומת זאת, דעת בית הלל, האישה הרבה יותר יש לה חזקה לנכסים מהבעל. כי נכון שאם היא הייתה יורשת את הנכסים, כשהבעל חי, אז היה לו שיעבוד חזק על הנכסים. אבל הוא מת. ואז היא הרשה את הנכסים. אז השיעבוד שלה בנכסים הרבה יותר חזק. ולכן נכסים בחזקתם. הגמרא מוכיחה שלפי דעת אולה, כשהיבמה נפלה לאיבום לפני היבם, כשהיא בסך הכל הייתה ארוסה לבעלה שמת, אז זיקת ארוסה עושה אותה בסך הכל ספק ארוסה ולא ודאי ארוסה ליבם. דהי סלקא דתך שהיא נחשבת ודאי ארוסה, איך ייתכן שהמשנה אומרת שמודים בית שמאי ובית הלל, שמוכרת ונותנת נכסים שנפלו לה באותו זמן שהיא זקוקה לאיבום והמחירה קיימת. ואתנן, אישה שנפלו לה נכסים בירושה, מי שנתארסה. בית שמאי אמנם אומרים תמכור לכתחילה, אבל ומה בית הלל אומרים? שלכתחילה לא תמכור. אלו ואלו מודים, גם בית הלל, שהם סוברים שלכתחילה לא תמכור, שאם מכרה ונתנה, בדיעבד המחירה והנתינה קיימת. אז אם ככה, אם זה היה ודאי ארוסה ליבם כשיש לה זיקה אליו, כשנפלה אליו מהאירוסין שהייתה ארוסה לאח שמת, למה בית הלל מודים שמוכרת לכתחילה, נותנת לכתחילה? הרי כשהיא ארוסה ודאי, אסורה לכתחילה למכור או לתת. אלא שמאמינה, זיקת ארוסה עושה ספק ארוסה, ולכן בית הלל הקלו יותר. ומניין רואים שלפי דעת אולה, זיקת נשואה, זיקת יבמה שנפלה לאיבום אחרי שהייתה נשואה לבעלה הראשון, עושה שהיא תחשב כמו ספק נשואה ליבם ולא ודאי נשואה. דהי סלקא דתך שהיא נחשבת ודאי נשואה, איך ייתכן שבית שמאי אומרים שאם היא מתה, יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב בנכסים שלה. הרי כשהיא נשואה ודאי לבעלה, קודם כל בעלה יורש אותה. לבד, רק הוא. וחוץ מזה, כתוב שאם נפלו לה נכסים משניסית, אלו ואלו מודים, בין בית שמאי ובין בית הלל, שאם מכרה ונתנה את הירושה, אפילו בדיעבד שהבעל מוציא מיד הלקוחות. זאת אומרת שיש לו הרבה יותר כוח בנכסים שלה כשהיא נשואה. אז איך ייתכן כאן, שאתה אומר שיורשי הבעל חולקים יורשי האב, למה שיורשי האב יהיה להם בכלל חלק? הרי הבעל היה לו הרבה יותר חלק בנכסיה של אשתו הנשואה. אלא שמה מינה, מזה שליורשים גם יש חלק בירושה, שזיקת נשואה לא עושה ודאי נשואה, אלא סך הכל ספק נשואה, ולכן הקלו בה יותר. זה דעתו של אולה, לבאר את החלק הראשון במשנה והחלק השני במשנה, שהחלק הראשון מדבר שהיא הייתה, היא נפלה לאיבום אחרי שהייתה ארוסה לבעל הראשון, והחלק השני מדובר שנפלה לאיבום אחרי שהייתה נשואה לבעל הראשון. אמר לי רבא לאולה, אם זה נכון שהחלק השני במשנה מדבר על אחת שנפלה לאיבום אחרי שהייתה נשואה לבעלה הראשון, וכשהיא כעת זקוקה לאיבום, זה נחשב כמו שהיא ספק נשואה. אז מה הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל לפי דעתך? שבמקרה של ספק נשואה, שאומרת יבם לפי דעתך נחשבת ספק נשואה, יש ויכוח בית שמאי ובית הלל, מה עדיף? בית שמאי אומרים, חולקים בנכסים בין יורשי הבעל לבין יורשי האב. בית הלל אומרים שהולכים אחרי חזקה. אם כן, למה צריך לדבר על זה שהיא מתה? המשנה אומרת, אם מתה, יחלקו יורשי האב עם יורשי הבעל. עדי מפלגי בגופה של הקרקע ולאחר מיטה, מיורש, לפלגו בחייה. היבמה חיה, שיהיה ויכוח ולפירות. מי זוכה בפירות? בית שמאי יאמרו שחצי מהפירות ייטול היבם, כי ספק נשואה לו, והחצי תקבל בעצמה. בבית הלל יסברו שהנכסים בחזקתם והיבם לא זוכה שום דבר באכילת הפירות. למה מדברים כאן אחרי פטירתה של היבמה? זאת אומרת שיש הבדל. תחילת המשנה מדבר שהיבמה חיה וסוף המשנה מדבר שהיא מתה. תמצא לי הבדל בחלק הזה בין חייה של היבמה לאחר מיטתה של היבמה. אלא אמר רבא הסבר שני בהבדל בין תחילת המשנה לסוף המשנה. אידי ואידי, גם תחילת המשנה וגם סופה, דנפלה לאיבום כשהיא הייתה נשואה לבעלה הראשון. כמו שכל אחד שהוא שומע מקרה רגיל של איבום, לא עולה בדעתו המושג הזה, רגע, רגע, רגע. היא רק הייתה מאורסת לבעל הראשון, ואז הוא מת ונפלה לאיבום. סתם ככה יבמה, כשכל אחד שומע איבום, הכוונה היו נשואים, הבעל והאישה, והבעל לא עלינו מת בלי צאצא, אם יבמה נופלת לאיבום לפני האח שלו. וכאן דובר באמת שהם היו נשואים. וזיקת נשואה, נכון, עושה ספק נשואה. כעת כשהיא זקוקה לאיבום, מחמת שהיא נפלה, כי בעלה שהייתה נשואה אליו, מת בלי בנים, היא זקוקה לאיבום לפני היבם, היא נחשבת ספק נשואה ליבם. לא ודאי. רישה, דאי קיימה, היבמה כאן, נפלו לה נכסים, אבא שלה מת, הקרן ודאי שלה, אבל היא ודאי מוחזקת. ואין הוא, היבם, או יורשיו, ספק אם הם בכלל מוחזקים בנכסים האלה, כי זה ספק אם היא נשואה. וכאן אומר רבא יסוד, אין ספק, מוציא מידי ודאי. היבם ויורשיו, שהם ספק מוחזקים בנכסים האלה, לא, אין להם כוח להוציא את הנכסים מידי היבמה, שהיא מוחזקת באופן ודאי באותם הנכסים. זה כשהיבמה פה, והיא ודאי מוחזקת, אף אחד לא יכול להוציא מידיה בכוח של ספק. אבל בחלק השני במשנה, בסיפה, והיבמה מתה, כבר לא מוחזקת. הללו היורשים שלה באים לירש מהזכות שהיו לה בנכסים, והללו היבם ויורשיו באים לירש מהזכות שלא היה בנכסים. אומרים בית שמאי ויחלוקו. בבית הלל סוברים, מכיוון שהיבמה הייתה מוחזקת, אז היורשים שלה כעת נחשבים מוחזקים. הייתי ואביי, ומה אתה אומר לפי בית שמאי? אמרת פה יסוד, שכשהיבמה חיה, הנכסים הם ודאי שלה, כי הרי הקרן בוודאי שלה, כל הנושא שלה ששייך לבעל או ליבם זה הפירות, כל מה שהיא בחיים. אז אתה אומר, אין ספק מוציא מידי ודאי. לכן אי אפשר להוציא מידיה שהיא ודאי מוחזקת. יש לי שאלה על עצם היסוד הגדול הזה שאמרת. ואתנן. נפל הבית, חלילה, לא עלינו, רחמנא ליצלן, עליו ועל אביו. והם שתיהם, שניהם מתו. עליו, או שהבית נפל עליו, ועל מורישיו. אלה שאמורים להוריש לו ירושה. והיו עליו, על הבן הזה, תביעה שהוא חייב. כתובת אישה, או ובעל חוב. ובאו אליו, אתה חייב כסף, אתה חייב את הכתובה, אדוני. הלווית כסף, אתה חייב לפרוע. אין לו כסף. מה תעשה? תחכה. כאן באים אלה שרוצים לגבות את הכתובה או את החוב. רגע, 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 אולי יש כאן את הירושה? נפל הבית עליו או על אביו או על מורישיו, אז בעצם יש לו ירושה כאן. אז קודם כל זה תלוי מי מת קודם. אם הבן מת קודם, הוא לא קיבל ירושה. אבל אם האבא או המורישים מתו קודם, אז הוא זכה בירושה. יורשי האב אומרים, לאישה או לבעל חוב, הבן מת ראשון. הוא לא זכה בכלל בנכסים של האבא. כנראה שגם אין לו יורשים לבן הזה, הוא מת בלי בנים. ולכן האחים מתחלקים גם בחלק שלו. רק אחר כך מת האב, אין לכם מה לגבות את החוב. הבעל חוב אומר ליורשים של האבא, אולי האב מת ראשון, ואז הבן זכה בנכסים, ורק אחר כך מת הבן, אז אנחנו באים לגבות מהירושה שלו. בית שמאי אומרים, היורשים יחלוקו עם האישה או הבעל חוב. יש כאן ספק. ובית הלל אומרים, נכסים בחזקתם של האחים, יורשי האב, כי הם ודאי יורשים את הנכסים. האישה או הבעל חוב, יש להם ספק. אולי אבא מת קודם, לפני הבן, והבן הספיק לרשת אותו, והם אמורים עכשיו לגבות את החוב מהירושה שלו. והאח הקם במקרה של המשנה, יורשי האב ודאי מוחזקים בנכסים, כי הם יורשים את אבא שלהם. ובעל חוב, מספק, אולי האבא מת קודם, והבן הספיק לרשת אותו לפני שהוא מת, ואז הם גובים מהירושה שלו. ובכל זאת אומרים בית שמאי, כעתי ספק. האישה או הבעל חוב שהם ספק, אולי יש להם חלק בירושה, הוא מוציא חצי מהנכסים מדי ודאי, מדי היורשים של האבא, שהם ודאי מוחזקים בנכסים. אתה רואה מכאן לכאורה, שספק ספק מוציא מדי ודאי. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. כי כתובת אישה או הבעל חוב שבאים עכשיו לקחת חלק מהירושה של הבן שנפל הבית עליו ועל אביו, או מורישיו, הם לא ספק. הם לא ספק. הם ודאי. למה? כסברי בית שמאי. שטר חוב העומד לגבות, אישה שיש לה כתובה. שהיא תובעת מהגרוש שגירש אותה, שישלם לה את הכתובה הזאת, או מלווה שהלווה חייב לו כסף, ויש לו שטר. הם נחשבים מוחזקים בנכסים של של הבעל חוב. שטר העומד לגבות כמו גבוי דמי. חידוש גדול. אז הם מוחזקים בדיוק כמו הבנים של האבא, כמו האחים. לכן הם חולקים. לא קשור פה לספק מוציא מדי ודאי, הם ודאי. מפוש הם ודאי. הם מוחזקים, לכן הם מקבלים את החלק שלהם. ומנת תאמרא מנין אתה יכול להוכיח ששטר שבעצם תובעים איתו לגבות, זה נחשב כאילו כבר גבו איתו, והם נחשבים מוחזקים בנכסים. לתנן. בספר במדבר, פרשת נשוא, התורה מדברת על מקרה של אישה שנסתרה עם איש זר, אישה אשת איש נסתרה עם איש זר. ובעלה אומר לה, עברת, אל תסתרי עם איש פלוני. זה לא כדאי. ובזמן בית מקדש הייתה אפשרות לבדוק אם האישה הזאת כשרה, על ידי שתשתה מייס אותה. ואם היא כשרה, אז היא חיה, והיא זוכל גם להביא ילדים טובים, אפילו יותר טובים ממה שהיה לה קודם. אבל כל זה דווקא אם בעלה חי, אז היא שותה מי סוטה. אבל אם מתו בעליהם, עד שלא שתו מהמים של מי סוטה. בית שמאי אומרים, אפילו שיש כאן ספק, אולי היא עשתה חטא, ואם כן, היא מאבדת את כתובתה. בכל זאת, כאן זה סך הכל ספק, נוטלות כתובתן, ואינם שותות, כי מת בעליהם. בבית הלל אומרים, או שותות את המים, מתחילה גמרא מבינה שהן יכולות לשתות, ואז הן מתברר שהן כשרות, והן יכולות לקחת את הכתובה, או לא שותות, ואז הן גם לא נוטלות כתובתן. שואלת הגמרא, כי הגמרא הבינה, או שותות הכוונה, שבאמת יכולות לשתות מי סוטה גם אחרי שהבעל מת. איך ייתכן? והרי הפסוק אומר, והביאה איש את אשתו למי סוטה, אמר רחמנא ולקה, כי הוא מת. אלא, מה בית הלל מתכוון לומר? מתוך שלא שותות כי הבעל מת, לכן לא נוטלות כתובתם. והאחה, אישה שנסתרה עם אדם אחר, ובעלה מת לפני שהספיקו לבדוק האם היא זינתה, דספקו. ספק זנאי ואיבדה כתובתה, ספק לא זנאי ואז יש לה כתובה. לפי בית שמאי, כהת האישה הזו שהיא ספק, האם מגיע לה כתובה, ומוציאה את הכתובה מידי היורשים של הבעל, שהם ודאי מוחזקים בנכסים. אלא שמה מינה, מזה שהיא לפי בית שמאי לוקחת את הכתובה, איך ייתכן שהיא לוקחת? רואים מכאן ששטר העומד לגבות, כגבוי דמי, באותו רגע שהבעל מת, והאישה גובה את הכתובה, היא נחשבת מוחזקת כבר בנכסים של הבעל. היורשים באים להוציא את הנכסים ממנה, ספק, אולי זינתה, מה פתאום? אין ספק, מוצאים מדי ודאי. על כל פנים יש לנו מכאן הוכחה, ש... שטר העומד להיגבות כגבוי דמי, היא כבר מוחזקת בכתובה. אתם רוצים לומר, אולי היא לא מגיעה לכתובה? תוכיחו, אתם לא יכולים להוכיח, אז הכתובה בחזקתה, לפי בית שמאי. מכל מקום, רבא הסביר, למה בחלק הראשון במשנה, כשהיבמה עדיין בחיים, אם נפלו לה נכסים בירושה, או סיבה אחרת, היא יכולה למכור את הנכסים, זה נחשב בבעלותה. מכיוון שהיא ודאי מוחזקת, והיבם בספק אם יש לו חלק בהם, ואין ספק מוצאים מדי ודאי. כך אמר רבא, בא ביי ומקשה קושייה. וכי אין ספק מוציא מדי ודאי? הנה לך משנה בסדר נזיקין, הסדר הבא. אנחנו כעת בסדר נשים, מסכת יבמות, המסכת הראשונה בסדר נשים. סדר אחרי סדר נשים זה סדר נזיקין. בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא, הנה יש לך משנה במסכת בבא בתרא. שם אנחנו רואים שספק מוציא מדי ודאי. אחרי זה תירצנו שזה לא ממש ספק מוציא מדי ודאי, כי כבר הספק מוחזק, כי יש לו שטר שעומד להיגבות, זה נחשב שהוא כבר גבה. אבל בכל אופן הבא היא מחפש ראיה שספק מוציא מדי ודאי. מאיפה הוא מביא את הראייה? עובר לסדר הבא, אחרי סדר נשים, סדר נזיקין. שואלת הגמרא, והבאי לא תווי מה? הרי יש לנו כאן משנה, שכעת הבאנו, עם מסכת סוטה, שמשובצת בתוך סדר נשים, הסדר שבו אנחנו כעת עוסקים, שגם מכאן אנחנו רואים, אישה, שבעלה קינה לה, אל תסתרי עם איש פלוני, והיא נסתרה, ויש ספק אם זינתה או לא, ובכל זאת גובה כתובתה מספק מידי היורשים, שהם ודאי, ספק מוצאים מידי ודאי. למה מכאן אי אפשר להוכיח? נהג מהרה, חיפשנו את המשנה במסכת בבא בתרא, ששם מדברים גם על בעל חוב, לא בדווקא כתובת אישה. כי דילמה כתובת אישה שני. יכול להיות שחכמים הלכו מאוד לקראת האישה שתוכל לגבות את כתובתה. משום חינה, כדי שאנשים בכלל הסכימו להתחתן, ידעו שיש להם סיכוי לקבל את הכתובה שלהם יותר בקלות, שגם מספק אם יכולות לגבות את הכתובה. אבל אולי בשאר בעלי חוב, אין ספק מוציא מדי ודאי. שואלת הגמרא, טוב, אז אי אפשר להוכיח מהמשנה מסכת סוטה, ולא תבי מכתובה דמתניתין. אפשר להקשות מהדין שלמדנו במשנה, שבית שמאי אומרים, שברגע שהיבמה שהמתינה ליבום מתה, אז מי מקבל את הכתובה שלה? אומרים בית שמאי, חולקים היורשים של היבם, היבם ויורשיו, עם היורשים שלה, יורשי האב. למה חולקים בכתובה? הרי הכתובה ברשות מי נמצאת? בחזקת מי נמצאת? בחזקת הבעל, בחזקת היבם. צריך לשלם כתובה, הבעל בעיקרון אמור לשלם כתובה מהנכסים של הבעל. אז הכתובה בחזקת היורשים של הבעל, בחזקת היבם. ובכל זאת אומרים בית שמאי, שחצי מזה, חצי מהכתובה מגיע ליורשים של, של היבמה, יורשי האב שלה. אז אתה רואה שספק, יורשי היבמה, שהם ספק אם מגיע להם כתובה, כי הרי זה ספק אם היא נשואה, כשאמרנו שזיקת יבמה, זיקה של יבמה שמגיעה מהנישואין, שהייתה נשואה לבעל הראשון, היא נחשבת כמו ספק נשואה. אתה רואה שספק מוציא מדי ודאי, למרות שהיורשים של היבמה, עדיין יורשי האב מה שנקרא, למרות שהם ספק, הם מוציאים מדי יורשי הבעל, מדי היבם ויורשיו את הכתובה, חצי מהכתובה, אתה רואה שספק מוציא מדי ודאי. עונה הגמרא, לא פליגי. בכתובה, בית שמאי לא חולקים על בית הלל. הם מודים שהכתובה בחזקת יורשי הבעל. מה לא פליגי? ולא? והקטני, תפתח את המשנה, דפדף את הדף הקודם, העמוד הקודם, משנה מפורשת. החלק השני במשנה, אמא שומרת יבם מתה, מה יעשה בכתובתה? ובנכסים הנכסים והיוצאים עם הכוונה נכסי מילוג, על שניהם לכאורה בית שמאי אומרים יחלוקו יורשי הבעל, שזה היבם, עם יורשי האב, שזה המשפחה של היבמה, ובית הלל אומרים נכסים בחזקתם. מבארת הגמרא אחי כמה, צריך להעמיד את המשנה שאומרת ככה, אם היבמה מתה, מה יעשה בכתובתה? שאלה שעומדת באוויר, בלי תשובה, שווקה. קודם כל, מדברים על נכסים הנכנסים והיוצאים ממה, נכסי מילוג. על זה יש ויכוח, בית שמאי אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב, ובית הלל אומרים נכסים בחזקתם. ודעת בית הלל שאומרים נכסים בחזקתם, נאמרו גם על כתובה. שבית שמאי מודים לבית הלל שבכתובה נכסים בחזקתם. באמת אין ספק מוצאים מדי ודאי. מכיוון שמשפחת היבמה, יורשי היבמה, מה שנקרא יורשי האב במשנה שלנו, האב של היבמה, הם ספק אם מגיע להם הכתובה, הם אינם מוציאים מידי היבם, שהוא ודאי. אמר רבשי, האמת, לומר דבר כזה, שכל הוויכוח בית שמאי ובית הלל לא נאמר על העניין של הכתובה, למרות שבמשנה נראה שכן, חידוש אדיר, אבל אם תדייק במשנה, מתניתין נמי דייקה. אתה יכול לדייק בדברי המשנה שבאמת לעניין כתובה, מודים בית שמאי ובית הלל, שזה נשאר בחזקת היבם, יורשי הבעל מה שנקרא. כי כשאני אומר, יחלקו יורשי הבעל עם יורשי האב. מה זה אומר? מי פה העיקר? יורשי האב. וחולקים איתם ביחד יורשי הבעל. יחלקו יורשי הבעל גם הם עם אלה שהם העיקר יורשי האב. מה יורשי האב הם העיקר? בדברים שהם מוחזקים בהם. במה יורשי האב מוחזקים? יורשי האב זה בעצם היבמה. האבא שלה אמור לרשת אותה, כי הרי אין לה בנים. במה היבמה הייתה מוחזקת? בנכסים שהיא ירשה, נכסי מילוג שקיבלה ירושה. בזה יחלקו עם היורשים שלה גם יורשי הבעל. אבל במה שהיבם יורשי הבעל מוחזקים, לא כתוב יורשי האב חולקים איתם. במה מוחזקים יורשי הבעל? בכתובה. הבעל היה אמור לתת לה כתובה, והוא מוחזק בכתובה הזאת. לא כתוב שיורשי האב, דיינו, המשפחה של היבמה, יורשים. זאת אומרת שבכתובה הם לא חולקים, אלא זה נשאר בחזקת היבם, בחזקת משפחת הבעל. לקטני, בית שמאי אומרים, יחלוקו יורשי הבעל במה שמוחזקים יורשי האב, בנכסי המילוג, יחלקו גם יורשי הבעל עם יורשי האב. ולא קטני, יחלקו יורשי האב עם יורשי הבעל בכתובה, שיורשי הבעל מוחזקים בה. שמע מן שבית שמאי מודיעים בכתובה, שבחזקת יורשי הבעל הם מסכימים עם בית הלל בעניין הזה לעניין כתובה. מביאה הגמרא עכשיו הסבר שלישי בהבדל בין תחילת המשנה לסוף המשנה. הבעיה אמר, רישא מדובר דנפלו לה הנכסים בירושה כשהיא שומרת יבם. כשכבר הבעל הראשון מת בלי בנים והיא ממתינה לייבום של היבם. ואז באמת הנכסים שנפלו לה באותו זמן, אחרי שהבעל כבר מת, הם הרבה יותר בחזקתה. לכן היא יכולה למכור ויכולה לתת מתנה, והמחירה והנתינה קיימים. ולעומת זאת בסעיפה שיש ויכוח בית שמאי ובית הלל, מדובר דנפלו לה הנכסים בירושה כשהיא עדיין הייתה תחתיו דבעל, כשהיא עדיין הייתה נשואה עם הבעל, אז היא קיבלה את הירושה הזאת. ואפשר לדייק מדבריו של אביי, שהעמיד את החלק השני במשנה, שהיא קיבלה את הירושה כשבעלה עדיין היה בחיים, ובכל זאת אומרים בית הלל, נכסים בחזקתם. מה פירוש? שברגע שהבעל מת, והיא נופלת ליבום לפני היבם, והיא נחשבת ספק נשואה ליבם, הנכסים בחזקתה. למה באמת? למה אנחנו אומרים שהנכסים נחשבים לגמרי בחזקתה? אנחנו לא אומרים לפחות שזה יהיה חצי בחזקת היבם? רואים מכאן שכסבר רבה היא, שכל זמן שהייתה נשואה, ידו של בעלה הייתה שווה בנכסים של הנכסי מילוג, כמו ידה של האישה. וברגע ש... הבעל מת, אז הכוח של הבעל, ברגע שנופלת לאיבום, הכוח של היבם שמגיע במקום הבעל, הוא לא כמו הכוח של הבעל, עם כל הכבוד, כי בסך הכל הקשר שלה זה זיקה בינה לבינו, זה ספק נשואה. אז ידה יותר מידו של היבם. לכן ברגע שהיא מתה, הנכסים בחזקתה, בחזקת היורשים שלה. כי כסבר הבעיה, כשהם נשואים ידו כידה לפי בית הלל. כמובן שלפי בית שמאי, שהם אומרים יחלקו יורשי הבעל עם יורשי האב, הם אומרים שהיבם יש לו כוח שווה ליבמה בנכסי מילוג. בית שמאי סוברים שכל זמן שהאישה הייתה נשואה לבעלה הראשון, ידו של הבעל בנכסי המילוג היו יותר מידה. וברגע שהוא מת, ואז היבם בא במקומו, הכוח שלו הוא קצת פחות, ואז זה הופך להיות ידו כידה. לכן ברגע שהיא מתה, יחלקו היורשים שלו עם היורשים שלה. אמר לי רבה, לאביי, מה אתה מעמיד את החלק השני במשנה, שמדובר שהיא קיבלה את הירושה, והנכסים היו ברשותה כשעדיין היה בעלה חי, אידי נפלו לה כשהיא תחתיו דבעל, די כולם לא פליגי, שכל זמן שהבעל היה חי, די ידו עדיפה מידה. ודאי שיש לו יותר כוח בנכסי מילוג מאשר לה. ואם כן, כשהוא מת, והיבם בא במקומו, אז ידו כידה. ואז אמור להיות יחלקו יורשי הבעל עם יורשי האישה. אלא, אני אסביר לך מה ההבדל בין תחילת המשנה לסוף המשנה. מכאן אנחנו מקבלים את ההסבר הרביעי והאחרון בהבדל בין תחילת המשנה לסוף המשנה. אידי ואידי דנפלו לה כשהיא שומרת יבם. הנכסים שנפלו לה בירושה מבית אביה למשל, ודאי מדובר שהנכסים נפלו כשהיא הייתה שומרת יבם. אז נפלו לה נכסים, אז היא ירשה אותם. לא מדובר פה בנכסים שנפלו לה לירושה כשהבעל עדיין היה חי. ואם כן, מה ההבדל מתחילת המשנה לסוף המשנה? רישה שיש לה ממש חזקה בנכסים שיכולה למכור אותם לכתחילה, מדובר שבסך הכל יש זיקת ייבום בינה לבין היבה. זה לא עבד במאמר. הרי אישה, מקדשים אותה בשלוש דרכים. כסף, שטר, ביה. יבמה, רק על ידי ביה. אבל תקנו חכמים שאפשר לקנות קניין חלקי ביבמה על ידי כסף או שטר. זה נקרא מאמר. ברגע שהיבם קונה את היבמה בקניין מאמר, הזיקה ביניהם מתחזקת יותר. ואם נפלו לה הנכסים, הירושה, כשכבר הסבא יבם מאמר, אז כבר הזיקה מזכה ליבם חלק בנכסים. לכן, רישא דלא עבד ביבם מאמר, ואז נפלו לה הנכסים, לכן היא יכולה למכור את הנכסים, לתת אותה מתנה, אין ליבם שום אפשרות לעכב בעדה. הסיפה שיש ויכוח, שלפי בית שמאי, הכוח של היבם והיבמה שווים, לכן ברגע שהיא מתה, היורשים חולקים חצי-חצי בנכסים, ובית הלל אומרים שהנכסים בחזקתה של האישה, מדובר דעבד בה היבם מאמר, ואז נפלו לה הנכסים. וכסבר רבה, מאמר שהיבם עושה ביבמה, לפי דעת בית שמאי, בית שמאי הרי סוברים, כמו שראינו להל, שהמאמר קונה ביבמה מהתורה. ככה בית שמאי סוברים. ומה הוא קונה את היבמה? לפי רבה, עושה את היבמה שתחשב לוודאי ארוסה. זה כבר לא סתם איזה זיקה שברירית בין היבם לבין היבמה. לא, היא כבר נחשבת כמו ארוסה ליבם, ודאי. ולא רק ארוסה רגילה, אלא גם ספק נשואה. מבאר את הגמרא, לעניין מה אומר רבה, שבית שמאי סוברים שהמאמר עושה אותה ודאי ארוסה. לעניין לדחות בצרה. למדנו בדף חפתת, ראובן, שמעון ולוי אחים. ראובן נשוי לרחל, שמעון נשוי לאחותה לאה. מת שמעון בלי בנים. לאה נופלת ליבום לפני לוי. לוי קנה אותה בקניין מאמר, כסף או שטר. ואחר כך מת ראובן. אומרים בית שמאי, לוי קנה את לאה בקניין מאמר, אשתו אמו. זאת אומרת, הוא יכול עכשיו גם לייבם אותה לגמרי. אנחנו לא אומרים שאשתו של ראובן, רחל, נופלת גם ליבום לפני לוי, ואז יש כאן שתי אחיות, גם רחל וגם לאה, שזקוקות ליבום לפני לוי, ואז יש כאן בעיה לייבם אף אחת מהם, כי כל אחת היא אחות של זאת שזקוקה ליבום. אנחנו לא אומרים את זה. אלא, כשלוי נתן מאמר ללאה, הוא דוחה לגמרי את רחל צרתה. ויכול לייבם אותה לגמרי. לעניין זה אומרים שהרוסה, המאמר עושה אותה ודאי הרוסה. אבל לעניין נשואה, הוא עושה אותה ספק נשואה. לעניין לחלוק בנכסים. הוא לא יורש אותה ממש כמו בעל שיורש את אשתו את כל נכסיה. אבל, כיוון שזה ספק נשואה, מקבל חצי. לכן, בית שמאי אומרים, חולקים יורשי הבעל, דהיינו היבם, עם יורשי האב, עם האישה, זאת אומרת, יש היבם והאישה, יש להם חלק חצי-חצי בנכסי מילוג. בבית הלל אומרים נכסים בחזקתם. כי הם הרי הולכים לשיטתם שמאמר לא קונה מהתורה. לכן היבם עם המאמר שהוא עשה, מאוד יפה, אבל מהתורה זה לא עושה שום דבר. לכן היבם אין לו שום חלק בנכסים והם בחזקת יורשי האישה. התמר משמי דרבי אלעזר כבתי דרבה. של החלק השני במשנה מדובר שהיבם עשה במאמר ואחר כך נפלו לה הנכסים. והתמר משמי דרבי יוסי ברבי חנינה כבתי דאביי. של החלק השני במשנה מדובר שהיא הרשה את הנכסים כשעדיין הייתה נשואה לבעלה הראשון. הגמרא מקשה. מה נאמר משמי דרבי אלעזר כמו רבה? ומי אמר רבי אלעזר, אחי כמו רבה, שהחלק השני במשנה מדובר שהיבם עשה במאמר ביבמה ואחר כך היא קיבלה את הירושה הזאת? וזאת אומרת שרבי אלעזר סובר שלפי בית שמאי היבם מקבל חצי מהנכסים ובית הלל סוברים שהיבם אינו שום זכות בנכסים. ואמר רבי אלעזר, מאמר לפי בית שמאי אינו קונה, אלא לדחות בצרה בלבד. אם כן, לפי דעתו בית שמאי גם ידעו לבית הלל שהנכסי מילוג חייבים להיות רק בחזקת משפחת היבמה. זאת אומרת, היפוך, באמת צריך לומר שרבי אלעזר סבר כמו אביי. שהחלק השני במשנה מדובר שהיא ירשה את הנכסים האלה כשבעלה עדיין היה חי. ודווקא רבי יוסי ברבי חנינה הוא זה שסבר כמו רבה, שהחלק השני במשנה מדובר שהיבם עשה מאמר ביבם ואז היא ירשה את הנכסים. והיא בהתאם, אפשר להסביר הסבר נוסף, לעולם לא תיפוך, באמת אפשר לומר מצד אחד שרבי אלעזר באמת סובר כמו רבה, שברגע שהיבמה קיבלה את הירושה, אחרי שהיבם עשה במאמר, אז הוא יש לו חלק כמו החלק שלה בירושה הזאת, והם חולקים. זאת אומרת, ברגע שהיא מתה, אז היבם ויורשי היבמה חולקים בנכסי מילוג האלה. ואמר לך רבי אלעזר, כי אמרי ענה, מה שאני אמרתי, שלפי בית שמאי, כל מה שמאמר מועיל זה רק לדחות את הצרה, וכמו שבערנו קודם, לעניין זה שאם היה שלושה אחים, ראובן, שמעון ולוי, ראובן נשוי לרחל, שמעון לאחותה לאה, ואז שמעון מת בבנים, ואז לוי עשה מאמר בלאה, אשתו של שמעון, אז גם אם בסוף ראובן גם מת, ורחל אמורה ליפול לאיבום לפני לוי, גם לפני לוי, אז אין בעיה ללוי לאבם לגמרי את לאה, והיא לא נחשבת אחות זקוקתו, כי המאמר שעשה לוי בלאה דחה לגמרי את צרתה. כל מה שאמרתי, שזה הדבר היחיד שמועיל מאמר, התכוונתי לומר דלא סגלה בגט, שלא יועיל כשהיבם שעשה מאמר ביבמה רק ייתן לה גט בשביל להוציא אותה, אלא דבה אינה מחליצה, שעדיין יש זיקה כמו יבמה ליבם, שבשביל להוציא אותה לגמרי הוא צריך לתת לה גם חליצה. ובגלל שהוא נתן לה מאמר הוא צריך לתת לה גם גט כדי להוציא אותה. לפתור אותה מהמאמר שהוא נתן. זאת אומרת, הוא נותן גט למאמר שהוא נתן, והוא צריך לתת חליצה לזיקה שעדיין יש לה כיבמה. אבל העניין לחלוק בנכסים? לומר שהיבם לא זוכה בנכסים, שהיבמה יורשת אחרי שהוא קנה אותה בקניין מאמר, דלא קנה מי אמרי, וכי ככה אמרתי בלעד בית שמי? לא, ודאי שאני סובר שלפי בית שמי, היבם כן קונה בנכסים שהיבמה ירשה אחרי שהוא עשה במאמר. אמר רב פאפה, דיוק הדמתניטין, אם תדייק בדברי המשנה, תמצא כבתי דה אביי, שדבריו של אביי מדויקים במשנה, מה שאמר אביי, שהחלק השני נאמר שהיא ירשה את הנכסים כשבעלה עדיין היה חי. ואף על גב דקשיה על דבריו של אביי, זה שבמשנה כתוב מתה, כמו שנראה מיד, בכל זאת, אפשר לדייק מדברי המשנה כמו דעתו של אביי. דקטני, המשנה אומרת, נכסים הנכנסים והיוצאים עמה, יחלקו יורשי הבעל עם יורשי האב. לפי בית שמאי, ולפי בית הלל נכסים בחזקתם, כמו שאמרנו. והכוונה כמובן לאותם נכסים, נכסי מילוג. שאלת השאלה, מה זה הלשון הזאת, נכסים הנכנסים ויוצאים? מהי נכנסים ומה יוצאים? לאו, נכנסים לרשות הבעל. כי מדובר פה שהיא הרשה אותם כשהבעל עדיין היה חי. וכשהבעל מת, יוצאים מרשות הבעל. ונכנסים לרשותה, עדיין לרשות האב, לרשות הירושים שלה, של האישה. רואים שמדובר פה שהיא הרשה את הנכסים כשבעלה עדיין היה חי. נכנסו לרשותו ויצאו מרשותו. ואף על גב דקשיה מתה. כי כתוב שהיא מתה, אז נכסים הנכנסים והיוצאים עמה חולקים היורשים שלה עם היורשים של היוון. למה צריך לדבר על זה שהיא מתה? אם הוויכוח הוא שלפי דעת בית שמאי, כשבעל ואישה נשואים ונופלים נכסי מילוג בירושה לאישה, ידו של הבעל עדיפה, ולכן ברגע שהבעל מת והיא נופלת לפני היוון, אז היוון אומנם הכוח שלו קצת פחות מהבעל, אז עד עכשיו זה היה שהכוח של הבעל יותר, עכשיו הכוח של היוון שווה לכוח של האישה, לכן ברגע שהיא מתה יורשים, חצי יורשי היוון וחצי יורשי האישה, זה בית שמאי, ובית הלל אומרים לא, כל זמן שהבעל חי, ידו של הבעל וידה של האישה שווים בנכסי מילוג שהיא מקבלת בירושה. ולכן ברגע שהבעל מת והיא נופלת לאיבום לפני היוון, ידה עדיפה על ידו. אז אם זה הוויכוח בית שמאי ובית הלל, למה צריך לדבר על זה שהיא מתה? עד המפלגי בגופה של הקרקע ולאחר מיתה של האישה, מי מקבל את הירושה? לפלגו בחייה של האישה ולפירות. תאמר שמדובר שהבעל מת, אישה נופלת לאיבום, והיא חיה, יש ויכוח בית שמאי ובית הלל, מה הזכות של היוון בפירות של הנכסי מילוג? שלפי דעת בית שמאי, הכוח של היוון והיבמה כעת שווים, שהבעל היה חי, הכוח של הבעל היה יותר, אבל עכשיו היוון כוחו שווה לכוחה של האישה, אז חולקים בפירות של הנכסי מילוג, חצי חצי, לפי בית הלל, כעת כוחה של האישה גדול יותר, והיא מקבלת את כל הפירות. למה צריך לדבר על זה שהיא מתה? ולדבר על מי מקבל את הנכסים האלה, מי יורש אותם? האם יורשיה או יורשיו של היוון? ותו לא מידי, אין יותר מה להשיב על זה. ודאי שמדיוק הלשון של המשנה משמע כמו הבעיה, אבל יש קושייה על זה, למה לא מדברים במקרה שהיא חיה? שיש ויכוח מה לגבי הפירות של הנכסי מילוג, האם חולקים היוון והיוונה, או שכל הפירות שייכים ליוונה. עד כאן דף למתחית.